הפסוק, ויהי בימי המרצל מלך שינם, כתוב על זה במדרש. רבי יהושע לסכנין בשם רבי לוי פתח, חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון. בהמשך כתוב, הדרשה היא, חרב פתחו רשעים זה אמרפל וחבריו, להפיל עני ואביון זה לוט, לטבוח ישרי דרך זה אברהם, חרבם תבוא בליבם ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויקים. כאן כתוב אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשה, תדר לעומר מלך אילה, תדאר מלך גויים, עשו מלאכה נגד חמישה מלכים, מלך סדום, מלך אמורה, מלך אדמה, מלך צבועי, מלך בלע. כאן כתוב שהמלחמה לא הייתה נגדם, לא כפשטי דקרה, המלחמה לא הייתה מכוונת נגדם. חרב פתחו רשעים, זה כתוב גם כתוב כאן במפרשי המדרש ומביאים את זה בשם ילקוט, כתוב עד המלחמה הזאת לא הייתה מלחמה בעולם, המלחמה הזאת הייתה מלחמה אחרי שהעולם כבר היה קיים קצת יותר מ-2000 שנה, ועד אז לא הייתה שום מלחמה בעולם. חרב פתחו רשעים, זאת אומרת המלחמה הראשונה שהייתה בעולם זאת הייתה מלחמת אמרפל מלך שנער כנגד ארבעת המלכים, כנגד החמישה, והמכוון היה כנגד אברהם ולוט, כוונת המלחמה הייתה כנגד אברהם ולוט. דרך אגב הם כבשו, ודרך אגב הם שבו גם את לוט, בין יתר הדברים שהם לקחו מסדום לקחו גם את לוט, אבל, ואת אברהם נכנס אחר כך, אברהם נכנס כדי להציל את לוט. המלחמה הייתה מכוונת, זה כתוב כאן, חרב פתחו רשעים, זאת אומרת הם פתחו דבר חדש בעולם, פתחו חרב, פתחו מלחמה, את עניין המלחמה הם פתחו. חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון, לטבוח ישרי דרך, כנגד עני ואביון וכנגד ישרי דרך, זה כנגד לוט וכנגד אברהם. זאת הייתה, כך מלמדים אותנו חזר, המכוון של המלחמה היה כנגד לוט ואברהם. זה מה שקשה מאוד ליישב את זה עם פשוטי הכתובים, זה לא, יש כמה שהוא בלתי אפשרי, זה לא ייתכן. אז כך צריך לנסות להבין. הדבר הכי לא מובן בעולם, הדבר הכי רחוק מטבעם של בני אדם, דבר שהוא צריך היה להיות דבר בלתי אפשרי, לגמרי לגמרי בהחלט לחלוטין כנגד טבעם של בני אדם, זה עניין המלחמה. מלכים מושלים מוציאים למלחמות על איזה שהם אינטרסים שהם נוגעים, והם לוקחים את הציבור, בני אדם, הם לוקחים אותם למלחמה, ולא כולם חוזרים, לא כולם חוזרים. קורה שאף אחד לא חוזר, וקורה שכמה בודדים חוזרים, וקורה שהרבה חוזרים, אבל תמיד לעולם כזאת וכזאת תוכל אחרת. מה מביא בני אדם לשמוע בכל המושלים שלהם ולצאת למלחמה, שהמלחמה הזאת היא סכנת נפש ברמה מאוד גבוהה, באחוזים מאוד גבוהים, הסיכוי באחוזים מאוד גבוהים על כל אחד ואחד שהוא לא יחזור מהמלחמה הזו, או שיחזור נכה פצוע לכל ימיו. מה דוחף אותו? מה מביא אותו? מה הדבר ש... בני אדם באופן טבעי, בני אדם, כל אלה שיוצאים למלחמה, כמו שהם, כן, מוציאים אותם למלחמה, מוציאים אותם למלחמה בערך כמו עדר צאן. וכל אלה שמוציאים אותם למלחמה היו פשוט צריכים לקחת, ובמקום ללכת למלחמה, ללכת אל המושל שמוציא אותם למלחמה, ואו לשים אותו בבית סוהר, או להרוג אותו, או לעשות משהו אחר. באים להרוג אותו, באים פשוט להרוג אותו. איך בני אדם מסכימים לעשות דבר כזה? איך בני אדם נכנסים לזה? איך הדבר הזה אפשרי בכלל? בגמרא כתוב, בגמרא כתוב דבר חידוש. גמרא ידועה, בתחילת מסכת עבודה זרה כתוב בגמרא, הגמרא פותחת: לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר, כל מי שעסק בה יבוא ויתור שכרו. מיד מתקפצים ובאים עובדי כוכבים בירבוביה, שנאמר, כל הגויים נקבצו יחדיו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפני בירבוביה, אלא תיכנס כל אומה ואומה וסופריה. מיד נכנסת לפניו מלכות רומי תחילה. מה איתה? מה משום דחשיבה? כך כתוב. רומי, טבעה יצא בכל העולם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, במה עסקתם? אומרים לפניו, ריבונו של עולם, הרבה שווקים תיקנו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. תיקנתם שווקים לצורך עצמכם, מרחצאות לעדן בכם את עצמכם, כסף וזהב שהרביתם, זה נכון, נכון, הרביתם כסף וזהב, באמת, דרככם נתרבה כסף וזהב, וזאת האמת. בני ישראל לא היו יכולים לשבת ולעסוק בתורה בלי הכסף וזהב שנמצא בעולם. אין אפשרות. ישראל לא היו יכולים לעסוק, לשבת ולעסוק בתורה בלי הכסף והזהב שנמצא בעולם, שעל ידו יכולים לעסוק בתורה. אבל עונה להם הקדוש ברוך הוא, לא אתם, כסף וזהב לא שייך לכם, כסף וזהב לי הוא, זה שלי. מי שהרבה כסף וזהב בעולם זה כביכול בורא העולם בעצמו, שנאמר, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. זאת אומרת, מה שעשיתם עשיתם, שווקים, מרחצאות, הכוונה היא, בשווקים זה הכוונה, יש שם ריבוי של מצרכים נחוצים, וריבוי שווקים מעלה את הסף, מעלה את המתח של הכלכלה, והדבר הזה מרבה כסף וזהב, זה נכון. העובדה שיש הרבה כסף וזהב בעולם זה משום שיש הרבה מסחר, הרבה מקח וממכר, הרבה, אז אתם הרביתם שווקים, פירוש אתם הגדלתם, זה מה שאנחנו רואים היום, מה שהתרבות המערבית עושה עד עצם היום הזה, והיא עוד מרבה. מרבים שווקים, מרבים שווקים זה הכוונה, מגדילים או מולידים צרכים חדשים בעולם. וכשמולידים צרכים חדשים בעולם, אז יש המון, כן, המון מתח גבוה מאוד של קנייה, מחירה, מתח כלכלי גבוה, וזה כך מתרבה הכסף. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם, אבל כל מה שעשיתם זה שליחות. הכסף והזהב עצמו, הריבוי של הכסף והזהב, זאת פעולה שהיא מלכתחילה באה כביכול על ידי בורא העולם בעצמו. זה לא בידי אדם. לא, אתם לא הייתם יכולים לעשות דבר כזה. הדבר הזה זה פעולה, זאת דבר שנעשה בידי שמיים. זה המסע ומתן שיש בין בורא העולם לבין מלכות רומי. מלכות רומי זה מה שנקרא היום המערב. כידוע, המערב מרבה שווקים, המערב באמת מרבה כסף וזהב, כפי שנראה לעין, רק הקדוש ברוך הוא מגלה להם, זה לא אתם וזה לא שלכם. אחר כך נכנסת מלכות פרס אחריה. מלכות פרס, אומר המהר"ל, זה עוד כמה מגדולי המפרשים, אבל המהר"ל חוזר על זה כמה פעמים, מלכות פרס שהגמרא מדברת עליה זאת מלכות ישמעאל. בין ארבעת המלכויות שהם בבל, פרס ומדי, יוון ואדום, אדום רומי, ויש קושי שיש כמה מהראשונים אפילו מתקשים בעובדה שהשמיטו מארבעת המלכויות, מהמלכויות החשובות בעולם, השמיטו את מלכות ישמעאל. המהר"ל אומר שהעיקר שנראה לו בזה שמלכות ישמעאל כלולה במלכות פרס. מלכות פרס ומדי כוללת את מלכות ישמעאל. כך הוא אומר גם שם וגם בביאורי אגדות פה, כך מכריע המהר"ל. זאת אומרת, אחרי מלכות רומי נכנסת מלכות ישמעאל, ואלו שתי מלכויות גדולות, חזקות, גדולות מאוד, חופקות זרועות עולם. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלכות פרס, במה עסקתם? אומרים לפניו, ריבונו של עולם, הרבה גשרים גשרנו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל, כדי שיתעסקו בתורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. גשרים וכרכים זה נכון, אבל עשיתם את זה בשביל עצמכם. מלחמות אני עשיתי, שנאמר השם איש מלחמה. מלחמות זאת, העניין הזה של מלחמות זה דבר שהוא נעשה מראש, מלכתחילה. זה נעשה כביכול על דיבורי העולם בעצמו. אם אנחנו רואים מלחמה בעולם, המלחמה לא נעשית על ידי הצדדים. הצדדים כמובן מכינים את עצמם, והם, כן, הם פשוט מצרפים את עצמם, אבל הפעולה עצמה זאת פעולה שהיא באה מלמעלה. מלחמות זה דבר ששייך כביכול לבורא העולם. המלחמות הן שלו. מלחמות אני עשיתי. קצת להבין, אנחנו לא, קצת משהו לנסות להבין בדברים האלה. אם באמת, כמו שמסקנת הגמרא, כמו שהקדוש ברוך הוא גילה להם, המלחמות הן לא שלכם. את המלחמות לא אתם עשיתם. את המלחמות אני עשיתי. זאת אומרת, המלחמות נעשות בעולם על ידי בורא העולם בעצמו, ונדמה לבני אדם, נדמה למושלים שהם אלה שעושים את המלחמות. זה לא כך. אני רק מוסיף, אילו זה היה כך, אז זה היה בלתי אפשרי. זה לא ייתכן. בני אדם לעולם לא היו מסכימים לצאת למלחמה עבור אף אדם בעולם, שזה יהיה מי שיהיה. אנחנו רואים בדורות האחרונים, אף אחד לא אוהב את המושל עד כדי, אם הוא יעלה מס בשקל אחד, אז תהיה מהפכה. יעלה מחיר של איזה מוצר שבדרך כלל צריכים אותו, הזעם יעלה ואנשים יצאו לרחובות. ללכת למלחמה הולכים, הולכים בלי בעיות. סכנת חיים, אנשים מסכנים את חייהם, זה דבר בלתי אפשרי, רק מפני שמלחמות אני עשיתי. את המלחמות כביכול עושה בורא העולם בעצמו. כאן מגלים לנו, תמיד, הדבר תמיד, כל עניין מתבאר מתוך, זה כלל גדול, כלל גדול, כלל ידוע, זה נאמר בשם, גם בשם הגרא, גם בשם גדולי חכמי הספרדים וגם בשם גדולי החסידים. זה דבר שהוא מקובל על כולם, שהפעם הראשונה שדבר נזכר בתורה, שם נמצאת תמציתו של אותו דבר, עיקר עניינו של אותו דבר נמצא שם, בפעם הראשונה שהדבר הזה מוזכר. כיוון שזאת המלחמה הראשונה שהייתה, אז כאן מגלים לנו חז"ל, המלחמה הייתה כנגד אברהם ולוט. זאת הייתה המלחמה. ומי שעשה אותה, עשה אותה מי שעושה את המלחמות. מלחמות אני עשיתי. קצת לבאר, לפי ערכנו, לבאר, זה עניין גדול, עניין גדול, עניין עמוק מאוד, ועניין שהוא כמובן מאוד מאוד נוגע לנו. סוד הדבר זה בעובדה שהעולם כולו נברא על המלכות. המלכות, עניין המלכות הוא הבסיס, היסוד שעליו העולם עומד. כל הבריאה כולה נבראה כדי, זה הפירוש הפשוט במשנה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו. ומהראשונים יש לכבודו למלכותו. כתוב גם, יש מקום אחד שכתוב אפילו בשם רש"י, לכבודו למלכותו. כבר דיברנו על זה המון פעמים והדברים ידועים, מאוד מפורסם, מאוד ידוע. המלכות היא הדבר היחידי שכביכול בזה בורא העולם נותן לנו מציאות אמת. המלכות כמו שהיא לא יכולה להתקיים אלא על ידי העם המקבלים עליהם את עול מלכותו של המלך. באופן שמלכות שמיים לא יכולה להתקיים אלא על ידי הבחירה שלנו. אנחנו בוחרים, ורק מתוך כך, על ידי כך, מתקיימת מלכותו של בורא העולם. זאת המלכות, וזה הבסיס שעליו העולם שלנו עומד. מלכות בעצם, אני מתכוון בעצם, בהגדרת המושג, מלכות יכולה להיווצר רק על ידי כאלה שיכולים למרוד, רק על ידי בעלי בחירה שיכולים לא לקבל את המלך, בעלי בחירה שיכולים לא לכבד, והם מכבדים, הכבוד הזה נקרא כבוד. מי שיכול לא לקבל את המלך והוא מקבל אותו, זאת מלכות. מי שלא יכול לא לקבל את המלך, זאת יכולה להיקרא רק ממשלה ולא מלכות, שלטון ולא מלכות. מלכות זה דבר שהוא משותף למלך ולעם המקבלים אותו, העם הממליכים אותו. זהו היחד, זהו המקום שבו כביכול אנחנו נמצאים ביחד עם בורא העולם. אנחנו יחד איתו יוצרים את הדבר הזה שנקרא מלכות. זהו הבסיס למציאותו של עולם הנבראים, העולם שלנו. אבל מכיוון שהמלכות תלויה בבחירה, אז בהכרח שחייב להיות חלק שלא מקבל את המלכות. זה חייב להיות. אני מתכוון במערכת הכללית של העולם כולו, חייב להיות חלק שלא מקבל. הסיכוי הוא כמעט שווה. זאת בחירה. נטיית הלב היא לא לקבל מלך. נטיית הלב היא נטיית הלב הפשוטה. אם אתה מבקש ממני את המלכות, זאת אומרת, אתה מודה שאני המלך, אז תשאיר את המלכות אצלי. זאת נטיית הלב הפשוטה. צריך להיות לפחות 50% שלא יקבלו את המלך. לפחות. כך צריך להיות בטבע הדברים. זאת אומרת, כיוון שהבריאה מבוססת על מלכות וחייבים להיות גם מורדים, אז המלכות מחייבת מלחמה. המלכות כוללת בתוכה גם את המלחמה שהמלך חייב להילחם באלה שמורדים בו, אחרת המלכות לא תתקיים. אי אפשר להשאיר בתוך המלכות כן, כן בקוף, של מורדים, המלכות תתבטל. דבר כזה, זה לא ייתכן. נמצא שבתוך עניין המלכות מתחייב בהכרח, המלכים חייבים גם להילחם. שם ההלכות ברמב״ם, מה שמקובל זה הלכות מלכים, אבל בספרים המדויקים השם הוא הלכות מלכים ומלחמותיהם. הלכות מלכים ומלחמותיהם. המלחמות הם חלק מהמלכות. זאת אומרת, הם דברים שמצטרפים לעצמה של המלכות. פשוט לא תיתכן מלכות בלי ש... כיוון שהמלכות תלויה בבחירה, והבחירה, הסיכוי הוא מאוד מאוד גבוה, מאוד גבוה. כן. אם המלך לא היה יכול להוציא למלחמה, ומלחמה זה מלחמה, זה מלחמה לחיים ולמוות, זה לא ייתכן. מי שמורד מורד בכל ליבו ונפשו, ומי שרוצה להילחם בו חייב להילחם בו גם הוא בכל ליבו ונפשו. זאת אומרת, זאת מלחמה לחיים ולמוות. המלחמה הזאת היא דבר מוכרח מתוך עניין המלכות בעולם. עניין המלכות שעליו העולם עומד מחייב שיהיו מלחמות בעולם. מי שעושה את המלחמות זה לא בני אדם, כי זה נגד טבעם, נגד תכונתם. זה בלתי אפשרי שבני אדם יסכימו בנפש חפצה לעשות מלחמה. מה שאנחנו רואים שזה אומנם כך קורה, רצים למלחמה, זה, הדבר הזה הוא טירוף, זה טירוף דעת. הדבר הזה קורה רק מפני שמלחמות אני עשיתי, מלחמות לא בני אדם עושים. הדבר הזה הוא למעלה מהם. הדבר הזה מתחייב מהבסיס שעליו הקיום האנושי עומד. הקיום האנושי, כלומר קיום העולם, עומד, על זה זה עומד. לא ייתכן שיתקיימו מלכויות בלי מלחמות, זה בלתי אפשרי. מכיוון שמלכויות הן הבסיס שעליו העולם עומד, כמובן הבסיס שהעולם עומד עליו זה מלכות שמיים. אבל כמו שכבר הגמרא הרי אומרת, מלכותא דארעא כאין מלכותא דשמיא. הסדר הנכון, הסדר שבני אדם חיים בו, זה סדר של מלכות. וזה דוגמה לסדר האמיתי שכביכול בורא העולם קבע. הסדר הגדול, הסדר האמיתי, הסדר התכליתי. ביום ההוא היה השם למלך על כל הארץ. אבל זה סדר החיים של בני אדם. סדר החיים הוא מסגרות של מלכות. המסגרות האלה מחייבות מלחמה. ואת המלחמות עושה מי שברא את בני האדם. אני עשיתי. אגב, כמו שידוע, אני זה אחד מכינויי המלכות. כשכתוב מלחמות אני עשיתי, אז זה כאילו היה כתוב מלכותי עושה את זה. כיוון שהסיבה הראשונה למלחמה, הסיבה הראשונה להתנגדות למלך, למלכות, היא הסיבה כביכול להתנגדות הטבעית שיש לבני אדם כנגד מלכות שמיים, לא רוצים לקבל את זה. למה לקבל עליי עול? באופן טבעי ככה זה, בני אדם באופן טבעי לא אוהבים עול, לא אוהבים להשתעבד, מתרחקים מזה מאוד, מאוד מאוד לא אוהבים את זה. על כל פנים, הבסיס, היסוד הראשון הוא כנגד מלכות שמיים. חייב להיות שהמלחמה הראשונה שהייתה בעולם התכוונה, אף פי שהדברים לא נראים על פני השטח, על פני השטח נראה שהמלאכים עושים את המלחמות. בעומק הדברים, הדברים כמו שהם באמת, זה מלחמות אני עשיתי. ושורש עניין המלחמה זה מלחמה כנגד מלכות שמיים. אברהם היה הראשון ולוט הוא האחרון. אברהם היה הראשון, עד שבא אברהם לא היה אדם שקראו אדון, עד שבא אברהם הוא קראו אדון, כך אומרת הגמרא בברכות. תוספות בברכות בדף מים כתוב בתוספות טעם, אחד הטעמים למה הברכה המתחילה את תפילת 18 אין בה דבר מעכב בברכות. כל ברכה בלי שם וכל ברכה בלי מלכות היא לא ברכה, ואנחנו לא פותחים בברכה, אנחנו לא אומרים מלך העולם, אומרים ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, לא אומרים אלוקינו מלך העולם, וזה תנאי מעכב בברכות. אומרים תוספות בברכות בדף מם, אלוקי אברהם זה כאילו היינו מזכירים מלכות, משום שאברהם היה זה שהמליך את הקדוש ברוך. אברהם היה זה שקראו אדון והוא המליך את בורא העולם. ובכן, אברהם הוא הראשון שהביא לעולם, הוריד לעולם את מלכות שמיים. הוא כביכול המליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, והקיום של והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה יהיה על ידי מלך המשיח שהוא מצאצאיו של לוט. כך המלחמה צריכה להיות מכוונת כנגד מלכות שמיים, זה חייב להיות כך. עניין המלחמה זה חייב להיות כנגד מלכות שמיים. עניין המלחמה שייך לעניין המלכות. מי שמייצג את מלכות שמיים בעולם, זאת אומרת מי שנושא בתוכו את אותו גילוי של מלכות שמיים, אלה שני האנשים, אברהם ולוט. נגדם הייתה המלחמה. ושוב, הדברים האלה מתגלים מתוך, כן, עומק. הם עצמם לא ידעו, הם עצמם לא ידעו, הם לא ידעו על דעתם שהם נלחמים כנגד לוט. הם לא ידעו אותו בכלל, לא. אבל המלחמה אספה אותו לתוכה, והוא זה שנשבע במלחמה. ואברהם יצא להציל אותו, וכך הוא התגבר על כל המלאכים. ומעשה אבות סימן לבנים, כמו שחזל אומרים, מעשה אבות סימן לבנים, כתוב במדרש, כאן. מלחמת ארבעת המלאכים היא המלחמה הראשונה, ומלחמת ארבעת המלאכים היא המלחמה האחרונה. ארבעת המלכויות נמשכת מלכותם עד המשיח. המלך המשיח, מהם הוא ייקח את המלכות. הם אלו שלקחו מאיתנו את המלכות. נבוכדנצר הראשון במלאכים, נבוכדנצר מלך בבל, הוא זה שהרג את המלך האחרון לבית דוד, והוא למעשה הרג את מלכות בית דוד. נבוכדנצר היה זה שלקח את המלכות מבית דוד, ואחריו מלכותו עברה לפרס ומדי, והם כולם ממשיכים לרשת את המלכות שנלקחה מבית דוד. זאת אומרת, הם משתמשים בכוח המלכות שלנו כנגדנו, הם משעבדים אותנו עם כוח המלכות שלנו. הם אלו שלקחו מאיתנו את המלכות. זאת הגלות האמיתית. הגלות האמיתית היא ש... מה שמשעבד אותנו זאת בעצם, זה כוח המלכות שלנו, זה מה שמשעבד אותנו. הגילוי היותר מובהק, הגילוי היותר בולט, זה במלכות הרביעית, שהם משתמשים במישהו משלנו, מישהו משלנו. הם לקחו אדם מתוך בית המדרש שלנו, זאת הגלות, הגלות, אנחנו, הגלות שלנו היא, זה העומק המיוחד שיש בגלות. הגלות שלנו היא שכוחנו שלנו פועל נגדנו. חז"ל אומרים, אמרפל זה נמרוד. נמרוד, כבר הזכרנו פה. נמרוד, אחרי שהתפקיד הראשון שלו התבטל, הוא היה ראש דור הפלגה, שהייתה כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, והוא זה שהמריד את כל העולם כולו, לכן הוא נקרא נמרוד. הוא המריד את כל העולם כולו. ואותה שפה אחת ודברים אחדים, כשעדיין שמעו איש את שפת רעיו. אז הוא השתמש בכוח הזה, זאת אומרת, בהידברות הזאת, באפשרות להידבר. כולם הבינו אחד את השני היטב, היטב, היטב. ויכלו להידבר, שוב, היטב. אז הוא לקח את הכוח הזה והמריד את כולם כנגד בורא העולם. ואז היה אדם אחד, אברהם העברי, שכל העולם היה מעבר מזה, ואברהם היה מעבר מזה. זה נמרוד. נמרוד שימריד את כל העולם כולו כנגד בורא העולם. אותו נמרוד, אחרי שהופרה עצתו וקרה מה שקרה ומשם נתפלגה הארץ, אז הוא לא עזב את התוכנית הסתנית שלו, את המרידה, את המרידה במלכות שמיים. אז הוא היה הראש, המרפל, מלך שנאה, הוא היה ראש לארבעת המלכויות. ארבעת המלכויות שכל עניינם זה לעקור את מלכות שמיים, לקחת מאיתנו את המלכות. מי שהיה מצאצאיו נבוכדנצר, בן בנו נבוכדנצר הרשע, כמו שהגמרא קוראת לו, הגמרא בחגיגה, נבוכדנצר הרשע, בן בנו של נמרוד הרשע, שימריד את כל העולם כולו כנגד בורא העולם. נבוכדנצר גם הוא מילא תפקיד של נמרוד בזה שהוא יצר את אותו פסל וחייב את כל העולם כולו. הוא היה אחד המלאכים בכיפה, נבוכדנצר, חייב את כל העולם כולו להשתחוות לצלמו של נבוכדנצר, עד שבאו חגי, חנניה, מישאל ועזריה. הם באו והם הפרו את הצו, הושלחו לאש, ונבוכדנצר עצמו בא לראות איך שהם מטיילים בתוך הכבשן. אבל הוא תפס אומנותו של אבי אבות אבותיו נמרוד, שהמריד את כולם כנגד מלכות שמיים, בן בנו של נמרוד הרשע, והוא העביר את אותו דור פלגה כנגד מלכות שמיים להתפלג ממלכות שמיים. דור הפלגה הכריזו שכביכול בורא העולם יישאר למעלה, אבל למטה הכל שייך לנו, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. אנחנו פה, המקום הזה הוא בשליטתנו. זאת הייתה ההכרזה הנוראה של דור הפלגה, מרידה להדיה במלכות שמיים, הכרזה גלויה כבל עולם, כל העולם כולו, חוץ מאיש אחד, אברהם העברי. אברהם העברי עמד כנגד נמרוד וכל ההולכים אחריו, עמד כנגדם, וכולם נפלו בפניו. אז לקח לעצמו נמרוד שם חדש, אמר פול, כמו שכתוב ברש"י, כמו שחז"ל אומרים. הוא אמר לאברהם, עכשיו אתה תיפול. המחלוקת הגדולה היא, ארבעת המלכים, ארבעת המלכויות, הם המרידה במלכות שמיים. המלחמה היא מלחמה כנגד מלכות שמיים. זה, את זה מגלים חז"ל. המלחמה, חז"ל מגלים את האני עשיתי שבמלחמה הזאת, את המלחמות אני עשיתי, מה שהיה תמון במלחמה הזאת. המלחמה הייתה כנגד להפיל אני ואביון, לטבוח ישרי דרך. המשך הדברים, בהמשך המדרש, אמר רבי אלעזר בר אבינה, אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח. אם אנחנו רואים מצב בעולם שיש הרבה מלחמות, מלכויות מתגרות אלו באלו, רואים מלחמות רבות, אז צריך תמיד לדעת, המלחמות מתעוררות כנגד סימן שצריך, יש נחוצה הקדמה כלשהי. כבר הזכרנו כמה פעמים במשך השנים את הגמרא בסוף זבחים. שם כתוב בגמרא שבזמן שבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה לישראל, אומרת הגמרא, כל מלכי מזרח ומערב אחזתם רעדה והכליהן. העולם הזדעזע, ומי שהרגיש בזה היו המלכים. המלכים הרגישו שקרה משהו בעולם שהוא מזעזע את עצם הקיום שלהם, לכן נתקפצו כולם, ככה הגמרא מספרת, נתקפצו כולם אצל בלעם. הוא היה החכם שבאומות, חכם, היה גם נביא. נתקבצו כולם אצל בלעם ושאלו אותו, מה קרה? שם המבול בא לעולם. אז הוא הבטיח להם, מבול לא בא ומבול לא יבוא יותר. ונשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם. ממבול אין לכם מה לפחד. בכל זאת מה קרה? אז הוא גילה להם, השם עוז לעמו ייתן. כביכול בורא העולם נתן תורה לישראל, והדבר הזה מזעזע את העולם. זאת אומרת, מתן תורה מעמיד את העולם כולו על בסיס אחר. זה הזעזוע שעבר. וכתוב כאן, הגמרא מגלה שזעזועים מהמין הזה, שבני אדם לא חשים בהם ולא יודעים אותם, המלאכים חשים בדברים האלה. המלאכים הם אלו שהם הקרובים יותר לשורש הדברים. הם אלו שאוחזת אותם רעדה והך להם. צפה לרגליו של משיח. ככל שהמשיח מתקרב יותר ויותר, אז המלאכים חשים שמלכותם לפחות בסכנה. זה הרבה יותר מסכנה, כן. המלכויות שלהם הם על סף אובדן ודאי, אבל התחושה שלהם היא שיש פה איזושהי סכנה. הם לא יודעים כנגד מי לכוון את זה. אין להם מושג מה קורה פה. אבל מכיוון שבעניין הזה של מלחמות הם לא בוחרים, כאן הדעת שלהם אין לה שום תפקיד. מלחמות אני עשיתי, וכביכול בורא העולם מפעיל אותה. אבל הוא צריך להפעיל אנשים שהם מוכנים לדבר הזה. המלאכים האלה מרגישים יש משהו מסוכן כאן, יש משהו שהוא עומד מסכן את המלכות שלה. אז המלאכים מתחילים להתגרות אלו ואלו, כי כולם מרגישים אותו דבר, וכל אחד מפנה את זה כלפי השכן שלו, או כלפי השכן שלו או כלפי חלק מתוך עמו שלו. מלחמות, כך נוצרות מלחמות. מלחמות נוצרות כשיש בעולם, קורה משהו בעולם שהוא מקרב מצב, שהמצב הזה הוא גילוי של מלכות שמיים. כשהיו אברהם ולוט בעולם, אז העולם עמד. לוט עדיין מי שצריך להביא לעולם את המלך המשיח, עדיין לא נולד. זה דבר שקרה אחר כך. זה קרה אחרי חורבן סדום, ואז קרה מה שקרה, כמו שכתוב בפרשת השבוע. אז קרה מה שקרה, ואז נולדו ראשי שני עמים, עמון ומואב, שמהם צריכה לבוא מלכות כלל ישראל. מהם צריכה להגיע מלכות בית דוד. חז"ל דורשים כאן בפרשת וירא על הפסוק, מצאתי דוד עבדי ושמן קודשי משכתיו. מצאתי דוד עבדי, היכן מצאתיו? בסדום. באיזה מקום כביכול בורא העולם מצא את דוד המלך? הוא מצא אותו בסדום, שם הוא נמצא. בסדום, אחרי שנולד אותו תינוק שבסופו של דבר היה ראש מואב, אז זה נקרא שדוד המלך כבר נמצא. הוא כבר נמצא. מצאתי, זה כבר התקיים, מצאתי. אבל הרבה קודם, כשהם נלחמו בלוט, הם לא ידעו שהם נלחמים בלוט, אבל המכוון היה כנגד אותו גילוי מלכות שמיים שנמצא בו בלוט בכוח. והבכוח הזה הוא בכוח מאוד מאוד רחוק. בכוח. יש פה בכוח, יש פה משהו שעתיד להתגלות כמלכות, מלכות בית דוד, המלכות של אלה שיושבים על כיסא השם, ואלה שעל ידם התקיים והיה השם למלך על כל הארץ. כנגדם מכוונת המלחמה. כך ההוראה למעשה שחז"ל מגלים לנו פה, ההוראה למעשה, אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צריך להבין, צריך לדעת, מלכויות מתגרות אלו באלו, אז הכותרת הראשית, צפה לרגליו של משיח. זה כתוב פה, רק פה, זה לא יהיה כתוב בשום עיתון. רק פה זה כתוב. צפה לרגליו של משיח. מה שמדריך, מה שמעורר, מה ש... מדיר מנוחה מליבם או מנפשם של, של מלכי העולם, מלכי העולם, המושלים בעולם, מה שמדיר שינה מעיניהם, מה שלא נותן להם מנוחה, מה שמדאיג אותם, מה שמכניס אותם, כמו שקוראים, מכניס אותם ללחץ שהם בעצמם לא יודעים מאין הוא בא, מה? אז הם צריכים, הם חייבים לתרגם את הדברים למשהו. אז הם לא יכולים לצאת למלחמה נגד מה? נגד מי? נגד? נגד לוט? אז הם יוצאים למלחמה נגד השכן. זה רק מפני שהם פשוט לא יודעים לקרוא את מה שנעשה בנפשם. אז הם מפנים את זה לשכן. זה פשוט. והשכן גם הוא. גם הוא מתכוון, כן, גם הוא מתכוון לאותו דבר כמו שהם מתכוונים, וגם הוא, גם הוא חסר מנוחה, גם הוא בלחץ, וגם הוא מתכוון כנגד השכן שלו. אז זאת מלחמה הדדית, והיא הולכת, ככה זה. אבל כל המשחק הזה, הם בובות משחק בידיו של מי שאמר על עצמו, מלחמות אני עשיתי. מה ההוראה למעשה בנוסף, חוץ מצפה לרגליו של משיח? המאמץ הכביר של כל העולם כולו, כל העולם כולו, כל החלק הראשון שהגמרא מדברת, כל הריבוי כסף וזהב, לאן הוא הולך? לאן כל הריבוי כסף וזהב זורם? אז זה יודע כל ילד, הריבוי כסף וזהב זורם כדי לעשות כלי מלחמה, כדי ליצור כלי מלחמה, ואלה יוצרים כלי מלחמה, ואלה שכנגדם יוצרים כלי מלחמה להגן על עצמה. אז כך כל הכוח, כל הכוח מושקע, וכל הכוח מכוון בעצם למלחמה. אילו צד אחד היה מכין את כל, את כל כלי המלחמה, והיה כנגדו צד שני שהוא לא היה מוכן כל כך, אז המלחמה כבר מזמן הייתה פורצת. באופן טבעי, כולם יודעים, העובדה שמלחמות לא פורצות, קוראים לזה בעולם, בעולם של הדורות האחרונים, העולם שלנו היום, קוראים לזה מאזן האימה. כל אחד יודע שאף אחד לא יישאר אם תפרוץ מלחמה באמת. אז לכן כולם מתאפקים, ככה נראה להם, ככה נראה לכל בני האדם. אז כולם מתאפקים, כן, כאן פתאום שולט ההיגיון, כולם מתאפקים ולא יוצאים מהכלים, כי הם יודעים שאם הכל יתפרץ זה יהיה משהו שהוא דמוי מבול, אבל ללא תקנה. אבל זה נורא לראות איך שכל המאמץ הגדול האמיתי יש מיליארדי בני אדם שאין להם לחם לאכול, אין להם בגד ללבוש, אין להם בית לגור, המוני בני אדם בעולם, המוני, מדובר פה על מספרים עצומים, מיליארדים של בני אדם שאין להם כלום, חיים בשולי ערים שיש שם איזשהו מרכז של כמה אנשים שיש להם קצת יותר כסף, והם חיים מאוד ברווח, והאנשים ההם הם משרתים אותם. יש בעולם מספיק שפע כדי לחלק לכל העולם כולו מזון כיד המלך. אבל את כל הכוח מכוונים, את כל הכוח, את כל הרבה כסף וזהב הבאנו, הרבינו כסף וזהב. יש לי רב, כמו שאמר עשיו ליעקב, יש לי רב, הרבה כסף וזהב. אבל עיקר כל זה מכוון אך ורק, זה מכוון אך ורק לאותו פחד, אותו פחד, לאותה חרדה, לאותו עניין. כולם עסוקים רק במלחמה. גם אלה שנלחמים וגם אלה שלא נלחמים בפועל. המאמץ מכוון למלחמה. או למלחמה יזומה, או להגנה בפני מלחמה יזומה של השכן. גם זה וגם זה. והמלכויות מתגרות אלו באלו. עלינו התפקיד להבין, לדעת, אנחנו צריכים באמת לדעת, אנחנו מקבלי התורה, אנחנו צריכים ללמוד, התורה מלמדת אותנו איך אנחנו צריכים לראות, איך אנחנו צריכים לחיות בעולם הזה, איך אנחנו צריכים להבין מה שקורה איתנו. בינו שנות דור ודור. אין לך דור שמתקיים בו יותר אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו. מתגרות זה הכוונה, תמיד מגיעים לסף, קרוב מאוד למלחמה. מלכויות עסוקות במלחמה אלו ואלו. הדבר הזה מחייב אותנו, מחייב אותנו לדעת לקראת מה אנחנו הולכים. אם אנחנו לא נהיה מוכנים, לא נאפשר שרגליו של משיח יגיעו אלינו, אם לא נאפשר את זה, אז אנחנו נהיה נידונים, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, אנחנו נהיה נידונים כרוצחים. ההבדל, אם הדברים יהיו ברחמים או בשפיכות דמים נוראה, נוראה, כי באש השם נשפט ובחרבו את כל בשר ורבו חללי השם. זאת אפשרות מאוד מאוד ריאלית, מאוד ריאלית. אם אנחנו באמת נצפה לרגליו של משיח, אנחנו נוכל המון דם לחסוך, המון. כביכול מי שמצפה באמת צריך להתפלל בכוונה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברחמים. אנחנו מצפים לרגליו של משיח שיבוא, אבל שבורא העולם ימנע אותנו מאותם מלחמות אני עשיתי שהן באות בהכרח. אנחנו אשמים בזה. אין לך פורענות שבאה לעולם אלא בשביל ישראל. זה מה שרצינו לבאר. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים.